סעיף עין ח' אמר הכוזרי וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה. אמר החבר כן הוא, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהיים ההם אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשאר כמותם ואיכותם, ואילו גם ידע מהותם לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית המגיעה, בידיעה אלוקית או מדע אלוקי, חוכמה אלוקית המגיעה שלמה ומבוארת תכלית באור מאת האלוה עצמו. הנה מי שהגיעתו ידיעה זו ומקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים מכל פרטי אותניה הוא המאמין. זה הרחנו על זה הרבה ורבי יהודה הלוי עוד חוזר על הנקודה הזו עוד ועוד, מדגיש אותה כמה וכמה פעמים. הוא גם סיף צדיק מצד בצדיקים כשהוא מדבר בעניין חטא העגל. אז גם כן, מה המסקנה? זאת המסקנה, שאין אפשרות להתקרב אל הקדוש ברוך הוא אלא על פי ציווי אלוקי, וכל מיני דרכים אחרות הבל ורעות רוח. ראיתי אחד שקורא לעצמו רב, לדעתי הוא יותר אפיקורס מאשר רב. אני שואר לי מאמר שלו, כתב מאמר. הוא כתב שהרמב״ם אומר שצלם אלוקים שבאדם זה השכל. ולכן כל מה שאדם עושה על פי השכל שבו, אז זה מעשה אלוקי. וככה הוא מרחיב את זה גם כלפי האומה כולה, כלפי עם ישראל, כל מה ש... וזה העניין של הגאולה, זה העניין של מדינת ישראל, שאנחנו עושים דברים לפי ההבנה שלנו, לפי התבונה. אז מה שעושים לפי התבונה זה, הרב צבי יהודה אמר, נכון, הרמב״ם כותב, שצלם אלוקים שבאדם זה השכל. אבל בשביל להבין שורה ברמב״ם, צריכים קצת שכל. ככה הוא אמר. עם קצת שכל בשביל להבין שורה ברמב״ם. ברשתויות. כן, שכל האדם. בכלל, מה זה שכל האדם? מן הרב צבי יהודה היה אומר, אנשים אומרים, אני אובייקטיבי לחלוטין. אני אובייקטיבי לחלוטין בעניין. מה זה אובייקטיבי? מה זה? כאילו יש באדם מושג של שכל נקי. שכל טהור. כל שכל מעורב ברגש, מעורב בהנחות יסוד, מעורב בדמיונות. אין דבר כזה. ואז השאלה, איזה מטענים יש בתוך האדם, ומה מולידה מחשבת האדם. הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהיים. אני חושב שקראנו גם בעולת ראייה, שהרב זצ"ל אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. קידשנו במצוותיו. אין דרך אחרת לקדושה. יש אדם שיכול להגיד, אני יודע מהי הדרך לקדושה ולהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. הנשמה, הצד הרוחני העליון, שכל זה מציאות רוחנית עליונה. הרב צבי יהודה אומר, יש גם שירים שמתארים את הקדוש ברוך הוא בתור שכל, פיוט שאנחנו אומרים בשבת. אל מסתתר בשפרי חביון, השכל הנעלם מכל רעיון. אז הקדוש ברוך הוא נקרא שכל. אז איזה שכל? שכל ראשו מציאות רוחנית עליונה. במובן הזה שהרמב"ם משתמש בו פה בשיר הזה. חל בשביל מה ניתנה תורה בכלל? בשביל מה ניתנה תורה? בן אדם יכול להגיע על פי השכל. על פי השכל הוא יגיע לכל דבר. זה אווילות שאין כדוגמתה. זה הנקודה שרבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי, שהגאון מבין למלמד אותם שיקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו, כן. אין התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, אלא על פי הציווי האלוקי. ויותר שאדם נצמד לציווי האלוקי, וחי את הציווי האלוקי, כמו שהוא מדגיש, מי שהגיעת הוא ידיעה זו, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים, כל פרטי ותנאיה, הוא המאמין. אך, מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת אנוש בלבד. חוכמה, אבל חוכמה אנושית, שהיא חוכמה מוגבלת, שהיא חלקית, כמו שאמרנו, לעולם היא מעורבת בדמיונות וברגשות. ומעבר לכל זה, היא מוגבלת. האדם הוא מוגבל, ההסתכלות שלו חלקית ומוגבלת. מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך ההיקש והסברה, או לפי מה שימצא בספרי ההצטגנינים, על דרך הורדת הכוחות הרוחניים, או על ידי עשיית הטליסמאות, אז אמרנו שזה איזה שהם צורות רוחניות, ציורים שכביכול מושכים כוחות רוחניים, השפעות של כל מיני כוחות רוחניים. יש, אמרנו, יש היום כל מיני אנרגיות, ויש מומחים להמשכת אנרגיות, ולקריאת אנרגיות, וכל מיני כוחות רוחניים כאלה. מי שחושב באופן כזה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות, הוא מקטיר קטורת, אז הוא נוקט מעשים שהם כאילו מוסכמים על כל עובדי אלוקים, שיש ערך של קורבנות, שהקורבנות מקרבים את האדם אל הקדוש ברוך הוא. קטורת, קטורת קושרת, מחברת, מקטיר קטורת על פי הקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וחמותם. איך יש לעבוד עבודה זו? באיזה מקום? באיזה זמן? מי ראוי לה? אמר, עולם, שנה, נפש, שהם שלוש מסגרות שמרכיבות את מציאות העולם הזה, כמו שאומר בספר יצירה, שהם שלושת הבסיסים של מציאות החיים כאן בעולם. עולם, בחינת המקום, שנה, בחינת הזמן, נפש, בחינת הנפשות, האדם. אז מהם התנאים הדרושים לעבוד עבודה זו? באיזה מקום, באיזה זמן, ומי ראוי לה? ומתנאיה, ועוד פרטים רבים שתאורם יארך מאוד. אז אדם שהוא עונה על השאלות האלה בשכל אנושי, בהבנה אנושית, בטוח שהוא לא מתקרב אל הקדוש ברוך. בטוח שאין לו גישה אל המקור האלוקי. כדי להתקרב אל השם, צריך להתקרב רק על פי הציווי האלוקי. קודם כל לא יודע מה זה בדיוק, על מה אתה מדבר, ומה זה נקרא סותר לתורה, ומה לא סותר לתורה. גם בזה, אם זה טיפולים רפואיים שנקבעו על פי כל כללי הבדיקות הרפואיות המקובלות במדע הרפואה, כלומר שנוסו בהצלחה על אלפי מקרים, מאות מקרים, אלפי מקרים עם בדיקה מדוקדקת, לא כמו שהיום עושים כל מיני דברים כאלה, ויש שני מקרים שהצליחו ומיד אותם מפרסמים, כמו שאחד אומרים עליו שהוא נביא. הוא נביא. וראיתי באתר חרדי, הם כותבים, קישור אל הנביא. קישור אל הנביא. הוא נביא. למה? כי הוא אמר, לא אמר, כן אמר, לא אמר, שיהיה רעידת אדמה ביפן. הוא חזה את הצונמי ביפן. אז הוא נהיה נביא. חוץ מזה הוא אמר עוד מיליון דברים שלא התקיימו. אבל זה לא, זה לא משנה. העיקר שהוא אמר איזה דבר שיצא לו, אז הוא נהיה נביא. אז ככה גם בדברים האלה צריך מאוד זהירות. זה משהו לא רגיל, זה פילי פלאות. על שני אנשים זה עבד, על 300 אנשים זה לא עבד בכלל. אבל מה מדברים? על השניים שזה עבד. אז אם יש דברים ידועים, אז גם הם צריכים בדיקה. נגיד, לא תמיד אנחנו מודעים, משתמשים בכל מיני קודים. יש להם כל מיני קודים. אני לא בקי בזה, בכלל לא. לא מכיר, רק סתם שמעתי כל מיני דברים. אז כל מיני קודים שלקוחים מעבודות זרות. ושבעצם מפעילים כל מיני אנרגיות בדרכים של עבודה זרה, בשיטות של עבודה זרה. אז צריך מאוד זהירות. בזמנו, כשהיה לנו את הרב אליהו, אז באמת היה אפשר לסמוך עליו, כל דבר כזה, לשאול אותו, הרב מרדכי אליהו, זה כן, זה לא, זה ככה, זה ככה. וגם זה, צריך מדי פעם לחזור ולשאול על כל דבר, כי בדברים האלה יש כל פעם שינויים, דברים משתנים. אז צריך לשאול רב. אני חושב שהדברים האלה צריכים שאלה. אבל אם זה, אם נגדיר את זה כמו תרופה, אז בסדר, כמו תרופות. יש כל מיני תרופות, זה לא שייך ל... האם על פי התורה מותר לי לקחת כדור אופטלגין, או שאני צריך לקחת אקמול פלוס? זה לא שייך מה התורה. שאלה מה מדע הרפואה אומר. מה הרופא אומר. רופא שמוסמך כרופא. אז כשאנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על התקרבות להשם. התקרבות אל השם. והתקרבות אל השם רק על פי ההדרכה האלוקית. יודע, אמרתי כמה פעמים, אני לא אוהב להיכנס לתוך זה, אבל למשל, העניין הזה שהיום, זה עכשיו ראיתי, ראיתי כותרת באיזה מקום, ולא יודע, לא הלכתי לקרוא את זה, מה, אומן לא רק בראש השנה, כאילו, שרים אומן ראש השונה, אז גם עכשיו כנראה אפשר שיר גם אומן שבועות. מתן תורה, איפה נעשה מתן תורה? באומן. אז מה? ואנשים יכולים להגיד לך אלף ואחד סיפורים, איזה ניסים ונפלאות היו שם. ואיך אנשים ככה היה להם השפעה, הייתה להם התעוררות. אדם צריך לשאול את עצמו, מה התורה אומרת? מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה כתוב? מה כתוב בתורה? מה כתוב בתורה שבכתב? ומה כתוב בשס ובמדרשים? בסדר? אז יש הגדרות. האם מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? יש הגדרות. מתי מותר? מתי אסור? אתה רוצה ללמוד תורה? אין לו אפשרות אחרת ללמוד תורה. אבל למה לא כתוב? וכן להשתתח על הקברים. המבלי אין קברים בארץ ישראל? מה, חסרים גדולי עולם בארץ ישראל? לא. זה הרבי שלי לפי שורש נשמתי, כן? רק לפני שבועיים הוא חזר בתשובה בכלל לא יודע מאיפה. זה הרבי שלו לפי שורש נשמתו, ככה הרב שלו אמר לו. טוב, אני לא נכנס ויכוחים איתם, אני לא יודע, אני אומר, אבל איפה זה... אני יודע כל מיני, שומע כל מיני אנשים שאני יודע שהם תלמידי חכמים, נוסעים. לא מבין את הדברים האלה.
ויכוחים בין גישות בעבודת השם?
מה?
יש שתי דרכות בעבודת השם, לא יודע.
כן, שמה? שיש עבודת השם לפי השס, ויש עבודת השם לפי הפופיק, כמו שהרב ליאור אומר. חרדי פופיק, הוא קורא לזה, אני לא אומר ביטוי שלי, לא שמעתם אותו אומר את זה, כך הוא אומר, ממציאים הגדרות של עבודת השם, מאיפה, והגדרות של הלכות, והגדרות של מה שצריך, אנשים אוספים צדקה, מה מישהו אומר, מישהו אוסף צדקה, על אותו... מה קורה? למה אתה אוסף? אני רוצה אולי באמת לעזור לך. אין, אני חייב להגיע לאומן, ואין לי כסף לנסוע לאומן. אז בשביל זה אתה עומד ואוסף צדקה? שאם אוספים צדקה, חושבים, אין לך כסף מה לחיות, אין זה, יש משפחות שאין להם מה להתקיים, יש נשים, לא יודע מה, משפחות שאין להם חשמל, אין מים בבית, הוא צריך לנסוע לאומן, הוא אוסף צדקה, הוא נסע לאומן. אני יורד על אומן כאילו שזה הבעיה היחידה, אבל זה טוב דוגמה. עבודת השם על פי תורה, ואין גישות. אנחנו לומדים כוזרי, חזרנו ואמרנו, אנחנו לא לומדים כוזרי כי הלכתי למדף הספרים, ואמרתי, וואי וואי, מדפים שלמים, ספרי אמונה, כמה ספרי... יש רב אחד כתב 40 וכמה ספרים, יש אחד כתב 30, יש זה. בוא, אתה יודע מה, נלך בעצימת עיניים, נוציא ספר ונלמד אותו. יצא כוזרי. למה אנחנו לומדים כוזרי? כי ראינו שגדולי עולם, ענקי עולם, זו הייתה הדרכה שלהם. ראינו שהגאון מבילנה יקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. שילמדו ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור יקרא אמונת ישראל. ראינו שבעל התניא לא נתן רשות להיכנס לשיעורים שלו, אלא מי שלמד לפני כן כוזרי. בעל התניא. מעניין. רבי צבי הירש רוזניש. ראינו הסכמה שלו, אב בית דין קהילת קודש לבוב, לפני 220 שנים, נתן הסכמה, כותב שם, האיש הירא לא ימוש הספר הזה מחיקו. ראינו הגדרה של תלמידו של בעל קצות החושן, ספר הכוזרי קודש קודשים. מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, קבע קביעות לימוד בישיבה, על פי כל זה. אז מתוך זה אנחנו מבינים שספר הכוזרי, שנכתב לפני כ-900 שנה, אם לא 1,300 שנה, הוא יסוד היסודות של בניין וברור דרך בעבודת השם. השם אומרים, לא, הוא יש לו דרך אחרת בעבודת השם. צריך לבדוק מה זה דרך אחרת. יש הרבה דרכים בעבודת השם. כל העבודות זרות שבעולם, הם גם דרכים בעבודת השם. כל מיני דרכים. כולם רוצים לעבוד את השם. זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר, בדרך זו, בפסקה האחרונה, נהגו האנשים שלפני דורו של משה, כולם חוץ מיחידים מועטים, או נפתים לאבלי ההצטגנינות, או לדעות חכמי הטבע שבדורותם, ונעתקים מחוקת שב אל חוקת שב, ומאל אל אל, ויש האמינו בכוחות טבע רבים כבלים. כל מיני דרכים בעבודת השם. יש בתוך הדרך שהתורה מלמדת אותנו, שחז"ל מלמדים אותנו, שרבי יהודה הלוי בכוזרי מלמד אותנו, יש עדיין מקום להבדלים. הבדלים בהדגשות, הדגשות בעבודת השם. כלומר, רבי יהודה הלוי מדגיש מאוד את חשיבות התפילה, עניין התפילה. כמה משקל שצריך לתת באמת לתפילה בעבודת השם, וכמה משקל לדברים אחרים. השמחה בעבודת השם. מה המשקל שצריך לתת לשמחה? מה המשקל שצריך לתת לנקודות אחרות? אהבה, יראה, דבקות בהשם. אז יש שאלה של משקלים, ובזה יש הבדלים בין בני אדם. יש אדם שמתאים לו יותר סגנון כזה, בתוך המסגרת של עבודת השם, עם משקל יותר כזה, ויש משקל יותר כזה. אם אנחנו אומרים בשם הארי הקדוש, שיש 12 פתחים, 12 שערים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, 12 שערי תפילות, ואכן יש נוסחאות שונות של תפילות. זה לא רק נוסחאות. פה אומרים רצון קונם, ופה אומרים מילה אחרת, או איזה הבדל אחר. זה לא, יש הבדלים מהותיים גם, פנימיים יותר, תכוניים יותר, בתכונות הנפש. בתוך מסגרות של תורה, בתוך מסגרות של תורה, אז אדם בהתייעצות עם תלמידי חכמים אמיתיים צריך לכוון את עצמו. כמו שאנחנו יודעים שיש הבדלים בין ישיבות. יש ישיבה כזאת, יש ישיבה כזאת, יש ישיבה כזאת, ויש כאלה שטוב להם בישיבה הזאת, ויש כאלה שטוב להם בישיבה הזאת, ויש טוב להם בישיבה אחרת. וכל הישיבות הן, ברוך השם, ישיבות קדושות, עם הבדלים. בתוך שבט לוי היו עובדים בעבודת המשכן, המקדש, והיו משוררים והיו שוערים. זה לא אותו הדבר, זו אותה עבודה. מסתם שיש הבדלים עצומים בין מי שמשורר לבין מי שהוא שוער. סוג אחר לגמרי שלו. ושניהם עובדים עבודת הקודש. עובדים גם בתוך תורה. גם בתוך תורה. הלכה כרב באיסורי. הלכה כשמואל בממונה. אז מה? רב יתעסק יותר באיסור ויתר. באור החיים, מה שנקרא אצלנו רבנות, ושמואל התעסק יותר בדיינות. זה גם אין הבדל. זה הבדל באופי, זה הבדל בתכונות. לא יודע אם מישהו יחפש במאמרי חז"ל, יחפש את המאמרים של רב ושל שמואל, אם ימצא בהם, יעמיק בהם וימצא באמת הבחנות והדגשות שונות, דרכים שונות. יש מושג בגמרא שנקרא רבנן דאגדתא אמרי. יש תלמידי חכמים שמיוחדים לעניין אגדתא, ויש תלמידי חכמים שמיוחדים לחריפות, לעמקות, לפלפול, ויש תלמידי חכמים שמיוחדים לפסיקת הלכה, ויש בזה הבחנות, וזה הבדלים באישיות, וזה הבדלים בעבודת השם, סגנון של עבודת השם. שם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, שהמבנה הפנימי, אבל יש שם מסגרת הכללית. כמו שאמרתי, יש מסגרת כללית, כשההדגשים שונים. אופיים שונים של בני אדם, יש תכונות נפש שונות, ויש בתוך התורה שמכוונת אותנו בתרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה, ובתוך זה התורה והקדוש ברוך הוא נותן לנו מרווח גדול של חיי נפש ועבודת השם, והדגשים שונים של עבודת השם בתוך המצוות. אבל אם אדם ממציא לעצמו מצוות אחרות, ממציא לעצמו דרכים אחרות, כאן, זה שורש האמונה ושורש המרי.
איך אני מבטיח ביניהם? איך אתה יודע, אתה עובר על גבול בין אדם שהוא פה...
אנחנו, יש לנו חיים קלים מאוד. יש לנו שולחן ערוך. מה שנכנס במסגרת השולחן ערוך, נכנס, ומה שלא נכנס הוא לא נכנס. בתוך מסגרת השולחן ערוך, בתוך מסגרת ההלכה, יש מרווח גדול. מה, אדם צריך להתפלל שחרית. אם אדם מתפלל שחרית שעתיים, או מתפלל שחרית שלושת רבעי שעה. בין זה לבין זה! אז שהתפלל שחרית ארבע שעות, כאילו עד סוף זמן תפילה, מתחילת התפילה, מתחילת הנצח חמה, עד סוף זמן תפילה. אז הוא עובר בזה איסור, הוא עובר משהו בשולחן ערוך. מישהו יבוא ויגיד לו, תשמע, איפה והגית בו יומם ולילה שלך? צריך ללמוד תורה, מה זה אתה מתפלל? מה אתה מתפלל? יש כתוב גם להתפלל. כמה להתפלל? טוב, אני אומר שצריך בזה גם זהירות, וצריך התייעצות עם תלמידי חכמים, שמכירים את האדם, שיודעים את נפשו. יש אחד, הוא מתפלל. מה הוא מתפלל? הוא יושב וחולל. מתפלל. הוא לא מתפלל. אבל מדברים, מי שעובד את השם באמת. אז יש דרגות שונות. ויש מי יש זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. ויש מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אז תלוי מה. ותלוי מי. ותלוי כמה. ותלוי מתי. אני לא חושב שיש בזה. אני חושב ש... כל אדם ואדם זה עולם. או מה... בסדר, אבא שלו נגיד היה כך וכך. אבל אבא שלו גם התחתן עם אמא שלו. וכשהוא נולד, הוא לא רק בן של אבא שלו, הוא גם בן של אמא שלו. ותלוי מי זאת אמא שלו, תלוי מי זה אבא שלו, תלוי כמה אחוזים באישיות שלו, זה הסבא שהסבא רבא של אמא שלו, וכמה אחוזים באישיות שלו זה הסבא רבא מצד האבא שלו, והשילוב ביניהם איך הוא, זה נפש בפני עצמה. אבל צריך ברור, תלוי, תלוי בשאלות, תלוי, אבל באמת צריך הכוונות. אבל גם אדם מפלס, את, מפלס לו דרכו, ולא תמיד באמת זה באופן נכון. והיום במיוחד, תראו, בזמנו היו שתי ישיבות, והיית צריך לבחור בין שתי ישיבות, זאת או זאת. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. פה יש ראש ישיבה עם זקן ג'ינג'י, פה יש ישיבה עם זקן לבן. היום, ברוך השם, יש המון ישיבות עם גוונים, עם הבדלים. בהחלט יש מקום להתייעצות ולבחינת דברים ולראות מה מתאים לאדם ומה באמת בונה אותו ומה באמת מפתח אותו. כשהמטרה העיקרית לעשות רצונו של מי שאמר והיה העולם, לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, ולמצות את האישיות שלנו בעבודת השם בשלמות. עבודת השם בשלמות. בהמשך, רבי יהודה לוי אומר שבט לוי, הוא אומר איפה יש עוד עם בעולם, שיש לו שבט שלם, שכל היום עוסק בלימוד חוכמת הנגינה. ככה רבי יהודה לוי אומר, הוא אומר שבט לוי, איך הם הצמיחו אנשים כאלה, מנגנים, שהיו מנגנים בבית המקדש בצורה כל כך מופלאה, כל כך עצומה, היו עוסקים בזה כל... אם יבוא מישהו סתם ככה יגיד, הוא לומד מוזיקה כל היום. מה נגיד לו? זה בתוך... בתוך המסגרת שהתורה בונה של עבודת השם בעם ישראל. טוב, אני רואה שעוד פעם לא קראנו את כל הסעיף אפילו.